כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
שלום, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, תוכנית אחרונה לשבוע הזה כרגיל, זה עבר הרבה יותר מהר ממה שחשבתי. אפשר לשמוע אותנו ב-104.9, 105.3 FM, וגם באפליקציה כאן אודי שזמינה בחנויות האפליקציות. איתנו באולפן, קשת מאירוביץ ותמיר צוברי על ההפקה והביצוע הטכני, וגם את, מה יעשה לה? שלום.
שלום וברכה.
על מה נדבר היום? קודם כל נדבר עם דוקטור סיגל נאור פרלמן, שהיא ממייסדי תוכנית דרך רוח לקידום מדעי הרוח בישראל. נדבר איתה על התוכנית החדשה של משרד החינוך להשיק פיילוט, שבמסגרתו לימודי ההיסטוריה והספרות ישולבו ביחד בחטיבת הביניים. נשאל אותה מה דעתה על הצעד הזה, האם זה מה שיציל את מדעי הרוח?
צעד מזעזע.
כן?
ברור. נורא והיום.
אחד הדברים שעושים שם זה שילמדו את, נגיד, את ההיסטוריה של יוון העתיקה, יחד עם לימודי המחזאות של יוון העתיקה. וזה דווקא, נגיד, חיבור שלו.
אז רגע, אני רוצה להבין, המורה להיסטוריה ילמד גם את המחזה היווני?
אולי ישתפו פעולה. כל אנשי הרוח של הבית ספר ישתפו פעולה. טוב, נדבר, נשאל את דוקטור סיגל נאור פרלמן מה היא חושבת על העניין הזה. ונדבר גם עם צליל אברהם שלנו. בעוד פינה של הצליל אברהם מחפשת עבודה, על עוד יצירה שבה עוסקים בעבודה, ונדבר על קריאה בספרים אלקטרונים לילדים אם נספיק, ויהיו המלצות אם נספיק. אבל קודם כל בואי נדבר על פסטיבל הסופרים הבינלאומי במשכנות שעננים, תכף מתקיים וסוף סוף פורסמה התוכניה שלו.
נכון, פסטיבל הסופרים הבינלאומי של ירושלים מתקיים בשבוע שבין ה-12 עד ה-16 במאי, זה ראשון עד חמישי. הוא יתקיים במקביל לאירועי פורום הספר הבינלאומי, ששם אגב התארחו נציגי מולות מ-25 מדינות. מנכ"ל הוצאת פינגווין רנדום האוז יהיה, מנכ"ל יריד הספרים הבינלאומי בפרנקפורט, אנשים חשובים יגיעו, שזה מעניין. אבל בואו נתרכז בפסטיבל הסופרים במשכנות שעננים.
נכון.
קודם כל, בינלאומי.
נכון.
קודם כל, אז מי יגיע?
מי יגיע? אז קודם כל תגיע הסופרת האמריקנית ג'ויס קרול אוטס, שהיא זוכת פרס ירושלים. זה הפרס לסופרים שכתיבתה מבטאת ומקדמת את חירות האדם בחברה. מעניקים אותו מאז 1963. מי שמעניק אותו זה ראש העיר ירושלים, ועושים את זה במסגרת הפסטיבל. היא תצטרף לרשימת זוכים שמונה בין השאר קארל אוב קנאוסגרד, מריו ורגס יוסה, קוטזי, מקיואן, ארוקי מורקמי, רשימה מכובדת מאוד. והיא גם תקיים במהלך הפסטיבל שיחה עם הסופרת מיכל גוברין על יצירתה, על הגילוי המפתיע של שורשי היהודיים ועל פירות התבוננותה בנפש האדם ובחברה בת זמננו.
עוד סופרת שתגיע לירושלים היא איובמי אדבאיו, הניגרית, שתדבר עם התרגמת הספר שלה, תישארי אמי, לעברית תרגמה זאת דנה טל. אדבאיו תדבר לצד הסופרות לנה לוקס ואמילי מואטי עם דנה ספקטור על ספרות בעידן המי-טו. אוקיי?
דממה באולפן.
הסופר האמריקאי אנדריה סימן ישוחח עם רנו ורבין על אהבה ותשוקה בספרות ובקולנוע, כפי שהן משתקפות בספרו קרא לי בשמך. הסרט שמבוסס על הספר יוקרן לאחר מכן. זוכה הגונקור, פרס הגונקור החשוב הצרפתי אריק ויאר, ישוחח עם מנואל אלפרין ועם גואל פינטו באירוע אחר, גואל פינטו שלנו, על ספרו סדר היום, שמתאר את אחורי הקלעים של מלחמת העולם השנייה.
אירוע מעניין בעיניי, זה אירוע שפסטיבל הסופרים הבינלאומי מקיים לנוכח משבר הפליטים הבינלאומי. הם אומרים שם...
קלאסי שזה יהיה האירוע המעניין, כאילו, פליטים.
לא בגלל שהם פליטים,
אלא פשוט... הליברל שבך, לא יכול פשוט...
לא, דווקא הפעם לא, דווקא הפעם לא. הרבה יותר אגואיסטי, ככל שזה יכול להיות אגואיסטי הדבר הזה. הם מערכים שם, השנה בפסטיבל מתגעים באירוח סופרים רבים שיגרו ממולדתם וחיים וכותבים בארץ אחרת. הם אומרים, מן הסתם יש יותר ויותר כאלה כי יש יותר הגירה, ולכן זה נושא שחשוב לעסוק בו וכולי, ויש הגירה מרצון ויש הגירה פחות מרצון במקרים מסוימים. אז מה שיש שם זה שהעיתונאית ז'נן פסול תשוחח עם אחמד דני רמדאן, שהוא פליט סורי שהיגר לקנדה, ועם לנה לוקס שהיא מאוקראינה והיגרה לגרמניה, ואיתמר אורלב שלנו, שהוא כבר לא שלנו, הוא היגר מישראל לגרמניה.
אני חושבת שזה דבר מזעזע, אלפים ביחד, בתוך האסיר המבעבע הזה, אדם מסוריה, שמן הסתם ברח מסוריה, בלית ברירה, עם איתמר אורלב מישראל, שחי בברלין, כי בזה הוא בחר. זה באמת... אוקיי,
האמת
תרשה לי ללגלג על הדבר.
לא ללגלג, אפשר להעביר על זה ביקורת. זה אכן חיבור, איזה סוג נורא נורא שונה של הגירה.
כאילו, ההבדל בין רעב לסובה, פחות או יותר. וחוץ מזה, אני תוהה אם איתמר אורלב היה מגדיר את עצמו כאדם שהיגר ממולדתו. לא יודעת אם הוא מגדיר את זה ככה.
לא, אבל הוא חי במדינה אחרת עכשיו, ועדיין כותב בעברית וכולי, ואפשר... אפשר למצוא נקודות השקה, אני מודה שהחיבור הזה יש בו, יש בו סוגיה בעתיד שאני מקווה שיתייחסו אליה באירוע הזה. הם ידברו על הדרך שבה הנושא הטעון הזה משתקף ביצירה ספרותית, וספציפית, הסיבה שהאירוע הזה מעניין באמת, עבורי, זה האירוח הזה של אחמד דני רמדאן, שלא יוצא הרבה פעמים שאתה יכול לשוחח עם, עם סורי, בישראל.
סופר סורי, כן.
בכלל סורי. אין הרבה סורים בישראל. נקודות ההשקה שלנו ושל הסורים הן לא גדולות, וזה נראה לי מאוד מעניין לשמוע את מה שיש לו לומר. הוא גם ידבר עם אושרת קוטלר על הספר שלו, נדנדת חבלי הכביסה, על הגעגועים שלו למולדת שלו, סוריה. הוא נמלט משם, אכן, לאחר שנרדף ונחלה בשל זהותו המינית. אני מניח... הוא אקטיביסט ועיתונאי, זה לא איזה, זה לא זהות שבסוריה כנראה משתגעים עליה, גם כאן פחות ופחות, אבל בסדר, עדיין לא סוריה.
אוקיי, עוד דבר שיש שם זה דוד גרוסמן, שידבר עם המשורר האיסלנדי שון, שהיה מועמד לאוסקר על כתיבת שיר הנושא לסרט רוקדת בחשיכה, אם אתה זוכר, בכיכובה של ביורק, של הסרט של פון טרייר.
אהבת את הסרט הזה?
לא.
זה סרט מזעזע.
סרט נוראי.
היום ונורא.
אבל אתה יודע, הוא היה מועמד לאוסקר. ידברו גרוסמן ושון עם הסופר ומתרגם פרופסור אבן פלנברג על הספרים החדשים שלהם, וגם על האהבה המשותפת שלהם לסופר ברונו שולץ. לגרוסמן יש ספר חדש, אולי לא שמעת.
שמעתי עליו, כן.
יצא בימים אלה.
איתי החיים משחקים הרבה.
כן, זה שם מאוד בעייתי בעיניי.
למה?
כי אני לא מצליחה לזכור אותו. כן? וזה לא סימן טוב. אבל אולי בסוף זה יהיה...
זה גרוסמן, זה יהיה בסדר.
איתי החיים, בסוף אני... את רגל.
יש לו כל מיני ספרים עם...
איתי החיים משחקים הרבה.
נכון, אבל נגיד... גם בגוף אני מבינה, זה כאילו חיבור...
למה? בגוף אני מבינה, אני מבינה. כי בגוף אני מבינה.
אני חושבת שאת מדברת על השם של שון, שזה לא ככה מבטאים אותו לדעתי, זה שם איסלנדי.
אני נורא נורא מצטערת, אבל האיסלנדית שלי...
חלודה. אני הבנתי שזה נורא יפה, כי מבטאים את זה באיסלנדית כמו ציון בערך. זה כאילו ציון, לא יודע איך מבטאים את זה, אבל קוראים לו ציון... והוא בא לארץ ציון לספרים, ויש לנו חיבור טוב. אם אפשר היה להעביר מעל גלי היתר את המבט.
לא, אתה חייב לעשות משהו עם ההומור הקלוקל שלך, שאתה צוחק מהבדיחות של עצמך, אתה שם לב?
היחיד.
אז אתה חייב לחשוב מחדש על הבדיחות.
אני לא יודע, אני חושב ש...
סוס אחד נכנס לבר, כל מחדש.
ושוב, גם עשינו את החיבור הזה, זה יפה מאוד איך שעשית את זה. יש שם עוד אירועים שלא הזכרנו כאן, זה רשימה ארוכה מכפי שנוכל להתייחס לכל אירוע ואירוע, זה חגיגה נחמדה מאוד, יש את כל הרשימה הזאת ברשת כמובן. אולי עוד נדבר על זה כשיתקרב המועד. בהחלט חגיגה נחמדה.
בהחלט.
האם משרד החינוך מנסה אכן להציל את מדעי הרוח אחרי שנים ארוכות של טיפוח המדעים המדויקים? השבוע התבשרנו שלמשרד החינוך יש יוזמה חדשה המוגדרת כניסיון להציל את מדעי הרוח בקרב בני הנוער ובכלל. במסגרת התוכנית הזאת, לפי מה ששמענו, מתוכנן פיילוט שבמסגרתו לימודי ההיסטוריה והספרות ישולבו ביחד בחטיבות הביניים. למשל, לימודי היסטוריה ילוו ביצירות ספרותיות מתאימות לאותה תקופה, נגיד יוון, לימודי יוון ילוו בלימוד מחזות יוונים קלאסיים. שזה דווקא...
אתה מתעקש להגיד שזה נשמע לך טוב, זה ממש מעצבן. לא, זה לא נשמע טוב.
למה?
בסדר.
זה נשמע אחלה. הנה מה שנשמע פחות מוצלח בעיניי הוא ללמד את נגיד עניינים כמו הכרזת המדינה ומלחמת השחרור וכל מיני דברים כאלה שילובו בלימודי שירים כמו מגש הכסף.
למה? מה ההבדל?
קצת הבדל. די, נו, אל תתעממי, יש הבדל. יש הבדל. עוד דבר שאמור לקרות, כמובן, כי איך אפשר שלא, צריך להתקדם, זה שילוב ספרי שמע במקום ספרי קריאה של ממש, כי אשכרה לקרוא זה כנראה, אפשר לעשות פליי, ואז לא המורה צריך לקרוא ולא התלמידים, זה הרבה יותר נוח. איתנו כדי לדבר על המהלך הזה, דוקטור סיגל נאור פרלמן, שהיא מייסדות דרך רוח לקידום מדעי רוח בישראל. שלום סיגל.
שלום, יובל ומאיה.
אז מי צודק, אני או מאיה?
אולי, אני מתפוצצת פה מצחוק על היוזמה החדשה הזאת. היוזמה החדשה הזאת שנשמעת אינטרדיסציפלינרית, לשלב, הרי ברור לגמרי שכל הדבר הזה הוא עורבא פרח ולזרות חול בעיני הציבור. כלומר, בגדול צריך להתחיל מזה שמדעי הרוח אינם יעד מהיעדים של משרד החינוך, מעשרת היעדים.
כן.
כשהם רוצים באמת להציל משהו, אז הם בונים תוכנית לאומית למתמטיקה או תוכנית לאומית לאנגלית, פה יש להם איזה מין יוזמה אידיוטית בעיניי, כי ממילא בחטיבת הביניים הילדים לא לומדים, בקושי לומדים ספרות, בקושי לומדים היסטוריה, גם צריך לראות את ספרי הלימוד שלהם בשביל להבין שכיתה מקור הם לא קוראים בכלל, ממעטים לקרוא ספרות, לומדים איזה בלדה אחת. אז עכשיו לקחת מורים שממילא, אם תסתכלו אפילו בתיכונים, אחוז לא קטן מהמורים, הם בכלל לא מוכשרים ללמד את מדעי הרוח. זאת אומרת, מורה להיסטוריה לא תמיד למד היסטוריה, אלא הוא מוכשר תוך כדי תנועה כשהוא מלמד את ההיסטוריה. אז תארו לכם מה קורה בחטיבות ביניים כשלא צריך להכין לבגרות. כמו שמאיה אמרה בתחילת התוכנית, ואני מאוד מסכימה איתך, מה יקרה כשמורה להיסטוריה ילמד יצירת ספרות? איך זה ייראה?
הכל נראה להם אותו דבר פשוט. אבל
אולי,
מה זה משנה?
אולי במסגרת התוכנית הזאת, במסגרת הפיילוט הזה, אשכרה יעשו הכשרה למורים האלה וילמדו אותם. אולי. אולי יש איזה תקציב סודי כזה שאנחנו לא יודעים עליו?
יש תקציב, קודם כל יש תקציב סודי שמשרד החינוך יודע ממנו ולא עושה איתו כלום.
מה זאת אומרת?
יש במועצה להשכלה גבוהה בנו לפני כמה שנים תוכנית חומש, שיצא לפני 3 שנים לדרך. ובתוכנית הזאת גם מדעי הרוח, יש תוכנית להציל את מדעי הרוח, על אמת. ותוכנית יפה, יש בה כל מיני אלמנטים, ביניהם גם לחזק את הקשר בין האקדמיה לתיכונים, אבל קשר שהוא באמת בנו כמו שצריך, ולא איזה אקדמיזציה של התיכון, אלא משהו קצת יותר מורכב וחכם. עד עכשיו, 3 שנים, לא קורה שום דבר עם ה100 מיליון שקל האלה שיושבים שם. שום כסף לא עבר לתוכנית הזאת. משרד החינוך יודע על הדבר הזה ולא עושה עם זה בינתיים כלום. אני חושבת שאם משרד החינוך באמת היה רוצה להציל את מדעי הרוח כמו שהוא קורא לזה, הוא היה עושה באמת איזו פעולה רחבה. פה זה נשמע כמו איזה ניסיון לאחד שעות. קודם כל, לקחת השעות שממילא מצומצמות לספרות ולהיסטוריה ולחבר אותן יחד.
כן.
מישהו נגיד מעלה על דעתו לקחת את פיזיקה וכימיה וללמד אותם ביחד? כלומר, אני ברור שאני מאוד בעד אינטרדיסציפלינריות וכו', אבל לא ככה, זה נשמע כמו איזה מין יוזמה כזאת קיקיונית שנועדה, אני אפילו לדעתי, היא פשוט נובעת מצרכים טכניים, אין מספיק מורים להיסטוריה, אין מספיק מורים לספרות, אין מספיק שעות, בואו נאחד, נכניס עוד מתמטיקה, נכניס עוד מקצועות מדעיים, ונייבש את מדעי הרוח. זה ממש לא להציל את מדעי הרוח.
זאת אומרת, את אומרת שבעצם זה כסות למשהו הפוך לחלוטין. זה מציירים את זה כתוכנית להצלה, כשהמטרה מאחורה זה האג'נדה, אותה אג'נדה שכביכול אנחנו מכירים מזמן, של לייבש את מדעי הרוח.
יכול להיות שאנשים טובים חשבו על היוזמה הזאת, אני לא אומרת. ובמשרד החינוך באמת, פגשנו גם אנשים טובים ליאור ואני, אני חייבת להגיד. אבל אני חושבת שבגדול להציג את זה כיוזמה להצלת מדעי הרוח, אני יודעת בדיוק מה קורה שם, ואיך מדעי הרוח לא נוגעים לאף אחד. איך בתיכונים למשל, קיצצו ב-50% את תוכנית הלימודים בספרות לפני 7 שנים, וגם מתוך ה-50% האלה הם לומדים 70% לבגרות, ועוד 30% הערכה חלופית שבהרבה מקרים בכלל לא נעשית. כלומר, הילדים בסוף, 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 יוצאים מבית ספר באמת כמעט, עם מעט מאוד סיפורים, לפעמים לא קוראים אותם, הם רק לומדים אותם משמועות, המורה מספרת, צ'כוב אמר. אז אני מדמיינת לעצמי מה יקרה בחטיבה. צ'כוב אמר, צ'כוב. כן, ואגב, גם באוניברסיטה זה אחר כך קורה.
מה זאת אומרת?
זאת אומרת, גם הסטודנטים שאני מלמדת באוניברסיטה הם סטודנטים שבעצם סטודנטים של קץ מדעי הרוח. כל המשבר הזה במדעי הרוח, הוא מגיע גם לאוניברסיטה, הרי הסטודנטים לא יודעים לכתוב ולקרוא. המורים שאני מלמדת, לפעמים יש להם מתקשים, מסכנים, באמת, אנשים טובים ונחמדים ונורא רוצים, אבל מאוד מתקשים בכתיבה. והם אלה שאחר כך צריכים ללמד את הילדים כתיבה. הסוד שאף אחד לא מדבר עליו, זה שתלמידים יוצאים מבית ספר בלי לדעת לקרוא ולכתוב. אז כל התוכניות האלה להצלת מדעי הרוח, וכל התוכניות התמטיות הגדולות האלה ללמד מחזה יחד עם יוון העתיקה, בסדר, אז ילמדו את זה כמו סיפור, אבל באמת לעבוד כמו שצריך, זה לא ככה.
זה יוצר מצביעים יותר טובים אולי, כאלה שלא יודעים לקרוא ולכתוב, אז הם יכולים להצביע כמו שצריך.
איזה שאלה, אפשר לשלוט בהם בקלות.
מה צריך לעשות לדעתך? 2-3 צעדים קונקרטיים שמשרד החינוך יכול לאמץ.
אוקיי, אחד, להכניס את מדעי הרוח כיעד מאחד מתוך 10 היעדים של משרד החינוך. אנחנו כל כך הרבה זמן מבקשים את זה ממשרד החינוך, בינתיים זה לא נעשה. 2, ליצור קשר כבר עכשיו עם הוועדה בראשות פרופסור יוסי שיין שעובדת על מדעי הרוח, ולנסות לראות איך אפשר לחזק את הקשר בין בתי הספר והאקדמיה בצורה מושכלת. דבר השלישי, להתחיל לעבוד על כתיבה וקריאה, באמת. לסלק תוכניות אחרות, כמו יש כל התוכניות האלה של מנהיגות ומצוינות והצטיינות, כל מיני מילים שמרחפות בגובה 10,000, בזמן שהילדים לא יודעים להעמיד משפט. לדעתי, אלה 3 הצעדים שצריך לעשות במיד, כי אנחנו פשוט, באמת, אני רואה את זה כל יום, אני רואה את האסון מתגלגל אל מול עיניי, ולכן התוכנית הזאת של האיחוד של הספרות וההיסטוריה, פשוט נשמעתי כמו איזה, האיחוד הזה נשמע לי כמו איזה בדיחה. אפילו לא מצחיקה בעצם.
טוב, יכול להיות שעוד מעט, זאת אומרת, יהיו בחירות, ואז יתחלף שר החינוך, אולי. ויכול להיות שבוא שר חינוך שיבין שמדעי הרוח זה אולי קצת כן חשוב.
כן, אבל אי אפשר לעשות, אתם יודעים, זה לא הולך ככה שמגיע שר חינוך חדש, ופתאום יש לו כל מיני תוכניות בראש. צריך ליצור איזשהו מנגנון מוצק, שהוא לא תלוי בשרי חינוך מתחלפים, לחשוב על בני הנוער כמו שצריך, לבנות תוכניות, כמו, אתם יודעים, פעם היה בכנסת נציב הדורות הבאים.
נכון.
היום כבר אין את ה... אז משהו כזה, מנציב הדורות הבאים, שיחשוב על הדורות הבאים, מחוץ לפוליטיקה של שרי חינוך, שיש להם כל מיני רעיונות, והם יורים אותם לחלל האוויר, ואז כל המשרד רץ. אין, המילה להכיל. עכשיו אנחנו מכילים את כולם. האחר הוא אני. עכשיו, כל האחרים הם אני, רק אני. זה דבר נורא.
נורא.
כל מיני, תוך כדי תנועה, זה משפט ש... לא, אני באמת, אני מאמינה באנשים הטובים במשרד החינוך, ופגשנו הרבה אנשים טובים, אני לא סתם אומרת את זה, עם כל הביקורת שלי, ואני חושבת שאם הם באמת היו משנסים מותניים, הם היו מצליחים לעשות הרבה מאוד דברים למען מדעי הרוח. ואנחנו מוכנים לעזור. כל מה שצריך.
אבל לא ככה, כנראה לא באמצעות האיחוד, הפיילוט הזה. טוב, אנחנו נראה אם זה באמת יוצא לפועל, ואולי נמשיך להתעדכן על הדברים האלה בהמשך, כשזה אשכרה יקרה ונקבל ככה יותר אינפוטים על הדבר הזה. בינתיים נגיד תודה רבה לך, דוקטור סיגל נאור פרלמן, על השיחה הזאת מדרך רוח.
תודה לכם.
תודה,
רבה.
להתראות.
ביי, להתראות, ביי.
איתנו באולפן כבר ציל אברהם שלנו. עם הפינה ציל אברהם מחפשת עבודה. שלום לך צליל.
שלום יובל ומאיה שלי.
שלום, שלום.
יפה, או, חיכיתי לזה.
ניחוס, אני רוצה קצת ניחוס.
אז על מה אנחנו מדברים היום? על דוד אבידן, עניין משמח.
נקרא שיר של דוד אבידן שיצא בספר האפשרויות בהוצאת כתר בשנת 1985. מחדלים. אני פותח את הרדיו לפני חצות ומאזין בעצב לשיחתו של פרופסור איקס על עניינים שבהם אני מבין הרבה יותר ממנו. תזכור את מועילה שאני מזניח באחרונה את הרדיו. צריך להדביק במהירות את הפיגור, אחרת יחשבו עוד בתל אביב שדממתי רדיופונית. וגם בידיעות אחרונות של אמצע השבוע לא פרסמתי בשבועיים האחרונים את סברותיי המועילות בענייני מדיניות, ביטחון, פסיכולוגיה, סוציולוגיה התנהגותית, שלטון המוכנים, גרונטולוגיה ואפילו את מגירת הטיוטות אני מזניח בשבוע המוזנח הנ"ל. והחסרתי כבר שני אימוני קראטה, והמכונית תאונה סיכה זה למעלה מ-500 קילומטר, וצרור מכתבים לחול עדיין מחכה לתשובתו. ואוגדן התסריטים שלי טעון סידור מזכירותי, ובגץ טרם דן בעתירתי הנוספת בעניין הסרט מין, ושוב שכחתי לצלצל לדובר אל על בעניין טיסת החינם שלי לחול. אז מה הפלא שהמדינה הזאת שוקעת לה במחדלים כאלה? אם אני בפיגור, מה כבר אפשר לדרוש ממשה דיין? ועדת הגרנט לא שמעה עליי עדיין, אבל היא אותי שמה. ואם היא לא תבוא אליי, אני אבוא אליה. רק הצרה היא שהיא יושבת בירושלים, וקשה לי בזמן האחרון להינתק מתל אביב. במקרה הגרוע ביותר, יצא מזה איזה שיר שימושי. קודם כל, לפני שמדברים על עבודה, אני חייבת להגיד, איזה משורר אדיר זה דוד אבידן. פשוט, הוא פשוט גדול. כאילו, זה, השיר הזה הוא מתוך מחזור שנקרא גירויים קלים. זה אפילו לא מהשירים הטובים שלו, זה לא היה נכלל לא בקובץ שיריו הטובים ולא בשני קבצים כאלה, ועדיין הקצב שלו והאירוניה שלו והשליטה שלו ברוח התקופה ובזה ישראליות שהיא מעבר לרוח התקופה, זה פשוט תענוג לקרוא את זה.
זה רוח התקופה של עכשיו גם. זה מרגיש מאוד קונטמפורי.
מין פאסיב אגרסיב, הפולניות הזאת, אם אני לא עובד, איך אפשר לצפות שמישהו במדינה הזאת יעבוד?
וגם הדרך שבה הוא מדבר על פרופסור איקס, על עניינים שבהם אני מבין הרבה יותר ממנו, זה מאוד ישראלי להגיד, מה הם מדברים שם באולפן?
מה הוא מבין? אני גם יכול לשבת שם ולברבר, אבל זה גם כאילו זה תבסיות של אבידן שהיא מודעת לעצמה, ויש פה, יש לו רגישות למנגינה של הדיבור הישראלי, לצקצקנות הישראלית.
נכון.
אני ממש משוגעת על זה. לענייננו.
מה עם עבודה?
לענייננו.
אני חושבת שיש פה הזרה של משהו שאנחנו שוכחים לפעמים כשאנחנו מסתכלים על המדינה והביטחון, וזה שהכל עבודה. וגם אנשים שנניח מקשיבים לרדיו, אז נורא קל לשכוח, אנחנו גם מעמידים פנים, כאילו שאנשים שיושבים ומדברים ברדיו זה לא עבודה שלהם, זה עבודה שלהם. הם פשוט כרגע דופקים כרטיס. והוא חושף, הוא חושף את זה באופן מאוד נינוח, זאת אומרת, גם מבגץ והעתירה לבגץ על הסרט, והמאמרים בידיעות האחרונות, ומדיניות הביטחון, וגם מלחמת יום כיפור, וגם אל על, הכל בסוף עבודה, שמישהו כאילו לא עושה כרגע כי הוא עסוק בלשתות קפה במשרד, זה גם מין הסתדרותיות כזאת. ומין קוטריות של... טוב, בסדר, אז אף אחד לא עושה את העבודה שלו, לא אני ולא משה דיין, ומה אנחנו באים בטענות אחד לשני, בואו לא נעמיד פנים.
כאילו, הטענה היא שאם אני יושב ומקשיב לרדיו ושומע איזה מישהו מדבר על איזה סוגיה שבה אני מבין יותר ממנו, ואני לא עושה את זה כי אני עסוק בלשתות קפה, אז אל תתפלו שיש מלחמת יום כיפור. אל תתפלו שכולם מתים, ושכיפת ברזל לא מגינה כמו שצריך על יישובים מסוימים, כי גם אתם יושבים ושותים קפה ומשחקים סוליטר וקולשים בפייסבוק במקום אשכרה לתכנת או להגיש כמו שצריך את התוכנית שלכם או לכתוב דוח אקסל.
זה כאילו שיר של חפלאפ, הכל חפלאפ.
אם כי במקרה שלו, אתה יודע, מכל החפלאפ הזה, כפי שאת קוראת לזה, השורה האחרונה היא שבמקרה הגרוע ביותר יצא מזה איזה שיר שימושי.
במקרה שלו.
במקרה שלו, לפחות יש שיר.
כי מה?
שזאת העבודה שלו, הרי.
וכל המאמרים בידיעות והבגצים זה סתם קשקושים.
זה פרנסה.
זה פרנסה. והוא אומר, אני המשורר הרבה יותר טוב מכולכם בעצם. בזכותי כל זה קיים. רק בזכותי זה קיים, כי בסופו של דבר, גם במקרה הבטלני הזה, אני מאוד מסכים איתך, מאיה, בסופו של דבר יוצא שיר, ואנחנו עושים את העבודה שלנו כמו שצריך בזמן שאתם לא.
אנחנו רואים את מה שקורה סביבנו, ואנחנו כותבים על זה. זאת נכון, העבודה שלנו.
נכון. זה שיר שבעצם אומר, אם דיברנו מקודם על מדעי הרוח וההידרדרות שלהם, זה שיר שאומר, אין פה שום דבר של מדעי הרוח עד השורה האחרונה. וזה בעצם שיר שאומר, אתם חושבים שמה שחשוב זה מדיניות, ביטחון, פסיכולוגיה, בגץ, לטוס.
זה לא חשוב, אני חשוב, השיר שאני כותב, זה מה שחשוב, זה גם מה שישאר.
וזה מה שאשכרה עושים, את כל השאר לא עושים. זה שיר מאוד מאוד יפה.
כן.
מה שמדהים אותי אבל גם זה שדיברנו, הזכרנו את זה מקודם, שהוא נשמע מאוד מאוד נכון לזמננו. ודברים השתנו מהותית מאז ועד היום. כמה זה?
30
שנה.
מה השתנה מהותית? למה אתה מתכוון?
לא יודע, המדינה השתנתה, הדרך שבה אנחנו...
שנות ה-80 זו תקופה, זה עשור מזעזע מבחינה כלכלית, זה עשור שאנשים חטפו מכה אחרי מכה אחרי מכה, עוד מלחמה ועוד משבר כלכלי ואינפלציה ולבנון, באמת עשור נורא. וגם של אובדן אמון, זאת אומרת, הוא מזכיר פה את ועדת הגרנט, למרות שהוא כבר יותר מ-10 שנים אחרי, עדיין התחושה הזאת שאין על מי לסמוך יותר, ושנגמרה היכולת לסמוך על המוסדות של המדינה, של מלחמת יום כיפור, היא עדיין הוכחת. זו באמת תקופה של מין ייאוש ואובדן השתנות מוחלט.
אבל זה בדיוק מה שאני אומר.
ואף על פי שאנחנו לא במצב כזה, מבחינה אובייקטיבית, אני חושבת שנשארה בנו מהרוח הזאת. זאת אומרת, של איזה מדינה, וכאילו התחושה הזאת שאין על מי לסמוך, שאף אחד לא עושה שום דבר כמו שצריך, שכולם מושחתים, זה משהו שהוא חלק בסיסי מהשיח הציבורי הישראלי, שהוא לוחד אותו כאן באופן מאוד מדויק לזמנו, אבל הנה, אנחנו מבינים את זה לחלוטין. וגם אם היו מוחקים לנו שם את הגרנט ואת המשה דיין, עדיין היינו מבינים.
אבל זה לא מקרי שהגרנט...
אני חושבת שהעניין הוא עם ועדת הגרנט, נגיד ההבדל בין, אולי בין עכשיו לאז, שאז ציפו משהו מוועדת הגרנט. אבל היום
כבר יגידו עוד ועדה.
בדיוק. היום אם יקימו ועדת חקירת מלא, לא תאמיני שיצא מזה משהו.
כן, אנחנו גם הרבה שירים מהתקופה הזאת של שלמה ארצי ושלום חנוך שרדו מאוד, ואנחנו תופסים אותם כשירים הכל ישראלים, כי יש פה סנטימנט כזה של... של מין יהיה בסדר, ושל מין חוסר אמון כזה שהוא...
אני חושב שזה לא מקרה שדווקא מלחמת יום כיפור כאן, כי את יודעת, הדור שמעלינו מדבר על... מי שחווה את מלחמת יום כיפור מדבר על זה כלפני ואחרי. זאת אומרת, לפני הרגשת שהדבר הזה, כל העניין הזה של ישראל, יחזיק מעמד. זה התחיל, זה אמנם חדש, אבל עושים פה, ויש מארג, ובונים, והכל יהיה בסדר. וביום כיפור בעצם הרגישו, אוקיי, יכול להיות שעוד שלא נשרוד, שזה עניין זמני מאוד ישראל.
יותר מזה, לפני זה היית מגויס למטרה הזאת, ואחרי זה מי שלחם במלחמה הזאת הרגיש שזרקו אותו ושהפקירו אותו, ואז המדינה כבר לא פרויקט שאתה חלק ממנו, אלא המדינה הפקירה אותך ואתה לא יכול לתת באמון יותר.
ובהקשר של ענייני העבודה, זה מאפשר לך להיות... מין נוכח נפקד כזה בעולם העשייה הישראלי באופן כללי.
כן.
בביטחון, אבל גם בעבודה שלך. זה מאפשר...
אתה לא חלק מבניין הארץ, נכון. אתה עושה או לא עושה את העבודה כן. שלך וזה עניינך.
נכון, אני אשתה קפה. בסדר, אם כולם שותים קפה ומפסידים במלחמות, אני אשתה קפה ולא יחלקו היום את הדואר.
השיר הזה הופיע בספר האפשרויות, שזה מהקבצים של אבידן, שכבר מאוד קשה להשיג היום, אבל הוא הודפס שוב במהדורת כל השירים שלו. זה מופיע בחלק הרביעי, זה סדרה שיצאה בקיבוץ המאוחד בתחילת העשור, זה הספציפית מ-2011. ובסוף הספר הזה יש הפתעה, כמו בסוף, הנה הסרט ובסופו הפתעה. אבידן, שהוא היה משורר מאוד חובב טכנולוגיה וחובב חידושים וסקרן ואוהב חלל, אז הוא הוציא בשנת 62 תקליט שבו הוא מקרים משיריו, ויש פה בספר ממש גם ידיעה בעיתון על החדשנות של הדבר הזה, 50 דקות של שירה חדישה מן התקליט אל האוזן, ללא תיווך של המילה הכתובה, זה נקרא דוד אבידן, מגיש דוד אבידן, ובתוך זה מופיע בסוף הספר ממש כתקליטור, חפץ שלא יצא לי להחזיק בידי כבר הרבה זמן, זו הייתה חוויה מרעננת, ואפשר לשמוע אותו מקרי בקול שלו, זה... זה מאוד מרשים.
בואו נשמע את ההתחלה של ניסויים בהיסטריה.
ניסויים בהיסטריה. יש אנשים שאין להם מה להפסיד. יש אנשים שאין להם מה, אין להם מה, אין להם מה להפסיד. יש אנשים שיש בהם פצצת זמן. יש בהם... זמן שעתיד להתפוצץ, מה יש בהם שעתיד, מה יש להם להפסיד, ויש כמובן דרכים אחרות לניסוח ההרגשה. ניתן למשל להעיט בבת אחת את גלגל הרפלקסים, ואז לפתע חוזר הכל אל צורתו הגבישית. הם נראים, הם שאין להם מה להפסיד, הם נראים, רואים אותם. אולי אפילו יראו אותם בדמות צוללת חדישה ביותר, צוללת שטרם נוסתה בעצם, צוללת שלא תנוסה בעצם. המים העמוקים קולטים אותה בהנחה נרעדת. זהו הרגע הגדול שלהם. אין להם כל הסתייגות מפני המהירות, אין להם מהירות אחרת להציע, אבל ברור שלא בזה העניין, אלא בזה העניין. הדפנות יעמדו או לא יעמדו? כמובן, כמובן שיעמדו. למגידי העתידות, לטובים שבהם, אין כל ספק, כלומר יש חששות, אבל אין כל ספק, לטובים שבהם, למעולים שבהם, וזה העניין. יעמדו, לא יעמדו. והשאלה החשובה יותר, שאין כל צורך, אף כי יש אפשרות, תמיד יש אפשרות, לבטא אותה בדימויים, אז זה השפעה. השאלה החשובה יותר, החשובה ביותר, היא זו, האם אני, לפתע דווקא בגוף ראשון, בלי כל מקום לטעות, האם אני כבר פוחד או עדיין פוחד? כבר פוחד או עדיין כבר פוחד? חשוב מאוד איפה לשקוד על הכתיבה. אסור להחמיץ הזדמנויות, הנצח את עצמך בעוד מועד בטרם מידע. מחר תשתנה, מחר יהיה מאוחר, מחר תמיד מאוחר. זוהי השיטה, אין אחרת. יש שיטה מאוחרת, אבל היא תופעל, בהחלט תופעל, רק ממחר, רק כאשר יהיה מאוחר. בואי, בואי, תהי הקיץ. לא ישוב לעולם, האדמה מתחילה לנסוע, מחר אקח אותך לקרקס, הכל יישא בו, כל מעטפת האדמה, תזוז לאט לאט, לכל צלצול רחוק, במאמץ נפעם, במלוא האחריות, לא תהיה עוד תזוזה אחראית יותר, בואי בואי אל האושר הפתאומי, זכרי אותי לטובה, הזכירי, אותי לטובה בבוקר האחר, כאשר אתעורר מחדש אל תוך הקצב הרצחני, הבלתי מציאותי של ההתרשמויות, שלא אני משועבד כנראה ללא תקנה.
דוד אבידן, פשוט משגע.
קול מצמרר מן העבר.
ממש.
אני רוצה פשוט להשמיע את הדיסק הזה, את סליחה, את הקליטור. אני רוצה להשמיע אותו שעות שלמות, זה פשוט מדהים.
יש לנו תוכנית אוצרות הארכיון, אתה מוזמן להשמיע את התוכנית שעורך אייל שינדלר, תוכנית מקסימה.
אפשר איזה יום שלא תבואו, נעשה פליי, תלכו.
בדיוק.
למה? אנחנו נבוא, נעשה פליי. ואת יודעת, נשתה קפה, בדיוק הפינה שלך.
ציל אברהם, תודה רבה לך.
תודה רבה.
צחקנו השבוע קצת על ברנאר אנרי לוי, הפילוסוף הצרפתי העשיר, שמתעקש לקרוא ספרי נייר ולא צועד אל המאה ה-20 ומצטרף למהפכה הדיגיטלית.
אנחנו לא צחקנו על זה, אבל בסדר. לא הבנת את הבדיחה.
לא הבנתי.
עוד פעם לא הבנת את הבדיחה. אוקיי.
שוב לא הבנתי את הבדיחה.
תתקדם.
בכל מקרה, עכשיו מתפרסם בניו יורק טיימס מחקר חדש שבו הוכרע, כי בכל הנוגע להקראת ספרים לפעוטות, לפחות, כאילו, פעוטות, חשוב מאוד להקריא להם ספרים מנייר, ולא להשתמש בטאבלטים או כל מיני עזרים דיגיטליים אחרים, שזה מהסטן וזה לא טוב להם.
חוקרים מאוניברסיטת מישיגן, למה אתה הופך, עושה רדוקציה לכל דבר פשוט? חוקרים מאוניברסיטת מישיגן, אנשים רציניים כנראה יותר ממך, היו סבורים שניצול נכון של תקציב המחקר שלהם, כמו שאתה היית אומר את זה, יהיה לבקש מ-37 הורים, אגב, 37 זה מין סקר קצת מוזר, להקריא סיפורים זהים לילדיהם בני השנתיים ושלוש בשלושה פורמטים. ספר מודפס, ספר אלקטרוני על טאבלט, וספר אלקטרוני אינטראקטיבי על טאבלט. זה כזה שיש בו גם אנימציה ולוחצים וקולות רקע. פינוקי הולך לבית ספר, יש גם בספרים כאלה שאפשר
ללחוץ,
ואז יש קולות של ג'ירפה. איך עושה ג'ירפה?
אני לא יודע.
אוקיי. האינטראקציה של ההורים והילדים הוקלטה ונותחה תור בחינה של כל מיני קריטריונים.
טוב, יש שם המון מסקנות ועניינים וזה, בסופו של דבר, קריאה בספר מודפס מעוררת יותר דיבור על הספר ועל הסיפור, הן מצד ההורים והן מצד הילדים, יש שם דיאלוג רב יותר, מבינים יותר את הטקסט, הילדים שואלים יותר שאלות שמבהירות שהם אשכרה הקשיבו וכולי וכולי וכולי, והחוקרים אומרים שהפעוטות הם משהו כמו מקרה קיצון של כולנו, כן? של מה שקורה לכל אחד ואחד מאיתנו מול הטאבלט, כי יכולת הריכוז שלהם לא גבוהה ודעתם מוסחת בקלות, וכאילו זה פשוט קורה להם יותר מהר ממה שקורה לנו. גם לנו אמור להיות יותר קשה לקרוא על טאבלט, כי יש פייסבוק על הטאבלט גם, וקל מאוד לעבור אליו. מחקרים קודמים הזהירו מפני ספרים דיגיטליים אינטראקטיביים, כל הדבר הזה שאפשר ללחוץ ויוצא קול וצלילים ועניינים. עכשיו המחקר הזה מראה שכל התעסקות בטאבלט פוגעת בחוויית הקריאה, צריך לזרוק את זה לפח וכו'.
אני חייבת לומר שהעמדה שלי כלפי הצקצקנות הזאת, היא לא, זה קצת דוחה אותי, אני מודה.
הצקצקנות שלי או שלהם?
שלך ושלהם.
למה?
כן. פתאום המחקר, כי אני חושבת שאם אתה קורא על טאבלט, מבוגרים בוודאי, אין בשום, אין הבדל. ספר זה ספר. אבל מצד שני, אני לא חוקרת באוניברסיטת מישיגן, כמובן.
אני רוצה להגיד לך שכשאני קורא לילדים שלי, אני לא אקרא להם בחיים מספר אלקטרוני, מהטאבלט. אני כן קורא בטאבלט, אבל אני רוצה עבורם איזה חוויה של דפדוף, להעביר את הדף, את המגע הזה. והאמת היא שגם ספרים לפרוטות, יש ספרים רגילים לפעוטות שמוצאים קולות. יש שם כפתור כזה, ובכל עמוד שאתה מעביר מוצאים, ויש שם, או שיש שם מרקמים שונים, יש שם...
וזה אתה כן נותן להם?
לא, גם את זה אני לא אוהב. אני לא אוהב. אני רוצה את ספר. תנו להם קודם כל להכיר את הספר כמו שהוא, כאילו, כמו שהתכוונו.
התכוון, כמו שאלוהים התכוון.
כמו שאלוהים התכוון, כן.
זה ממש ירד אלינו מסיני.
לא, תנו להם קודם להכיר את הספר. מה העניין הוא? שנקודת המוצא היא שספר זה דבר משעמם. נכון? עבור הילד. ולכן צריך למשוך את הילד לספר ולשכנע אותו לבזבז זמן על התרדה הזאת. לעשות אינטראקציה, לעשות קולות, לעשות צבעים. אולי הילד פשוט ישמח לקרוא ספר, אם לא יעטפו אותו בכל המשבושים המיותרים האלה, שהם הכל חוץ מהעניין עצמו, שזה סיפור, ספר.
כן, אני חושבת שזה דווקא עם ילדים, זה לא לפי ניסיוני הדל, ילדים דווקא אוהבים שמספרים להם סיפור. אולי הורים לא מעוניינים באינטראקציה הזאת עם הילדים שלהם, זאת אומרת, כשאתה צריך לספר את הסיפור, אולי הם רוצים שמישהו אחר יקריא לילדים סיפור בזמן שהם בפייסבוק. ספר אינטראקטיבי על טאבלט הוא בייביסיטר יותר מוצלח מספר עם דפים. השיטה שאני נקטתי בה בשעתו היא פשוט להקריא ספרים שאני בעצמי מאוד אוהבת, ואז זה כן היה לי מעניין וכיף. אז מה שצריך לעשות זה פשוט לבחור ספרים שאוהבים, ואז זה לא שיהיה מומחץ. כי חייבים גם להודות, אני לא בזה להורים שרוצים לתקוע את הילדים שלהם מול טאבלט, ילדים זה הדבר המשעמם ביותר על האדמות, בוא נודה בזה. כשאתה הורה שלהם, לא כשהם חמודים, כשאתה רואה אותם לחצי שעה.
הבעיה היא...
זה משעמם.
כן, אני מסכים איתך. הבעיה היא שהחומר קריאה שהוא יחסית מעניין מתחיל בגיל מאוד מאוחר. בגיל שנתיים, שלוש... אין שום חומר קריאה מעניין.
לא נכון, יש את לילה טוב ירח, אני יכולתי להקריא את זה שנים, ואם הבת שלי, שהיא כבר גדולה, הייתה רוצה, הייתי ממשיכה להקריא לה את זה.
אני לא יודע עד כמה זה
אתה פשוט לא באמת אוהב ספרות, אז אתה לא מבין את אין לך שמיעה מוזיקלית. יש שם מוזיקה בטקסט, זה שירה.
אני לא יודע, אני תקוע בזחל הרעב עדיין, ואני רוצה שהזחל הזה...
אוקיי, אז בואו נסיים עם כמה המלצות.
יאללה, נסיים עם המלצות ספרותיות לסוף השבוע. ביום חמישי, 7:30, במרכז הפמיניסטי, אישה לאישה בחיפה, תתקיים השקת הספר חברה של תהילה חכימי. השתתפו שם יעל ישש, דבי אלון, לימאמן, וכמובן תהילה חכימי עצמה. זאת ההשקה של חברה.
מחר, יום חמישי, 20:00 בבית ביאליק בתל אביב, תתקיים ההשקה של ספר השירים החדש והנפלא של רחל חלפי קרקס, שדיברנו עליו איתה כאן השבוע. ספר נפלא. באמת, אני מאוד ממליצה לקרוא אותו. באירוע הזה השתתפו פרופסור אריאל הירשפלד, ליאור אשכנזי, יעקב ביטון, רפי וייכרד, גדעון טיקוצקי, רוני סומק, נועם פרטום, בני ציפר, ריטה קוגן, וכמובן רחל חלפי עצמה.
וגם מחר, חמישי, באותה שעה, בעיר אחרת, בשמונה בעיר אחרת בירושלים, מקום לשירה, תתקיים ההשקה של הגיליון הרביעי של כתב העת עירובין, דיברנו עליו גם כן אתמול עם אמיר מנשוב, שהוא אחד מאורחי כתב העת, והשתתפו שם שמעון זנבנק, יעל לוי, קובי חיינה, נעמה ישראלי, אופק קהילה מיתר מורן, וגם האורחים מנשוב בעצמו, שותפתו לעריכת כתב העת רונה ברנס, ועוד מובטחת לנו השקה גם תל אביבית בעתיד לגיליון הזה.
אז אנחנו מסיימים. לפני סיום, נזכיר לכם להוריד את האפליקציה, כאן אודי, ולבקר אותנו בעמוד הפייסבוק שלנו, מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה. תודה רבה לתמיר צוברי וקשת מאירוביץ' שעשו איתנו את התוכנית. אנחנו נהיה פה שוב ביום ראשון.
להתראות.
להתראות.